תהילים, היום אנחנו ממשיכים את פרק ב', לא לפני שאני רוצה לתת איזושהי תמונה, איכן אנחנו נמצאים בפרק הזה. התיאור הראשון הוא התיאור של המלאך. ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכים, ויאמר אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר לא אפר בריתי אתכם לעולם. יש כאן תיאור של התוכנית האלוקית, אבל היא מותנית בלא תכרתו ברית ליושבי הארץ, ולא שמעתם בקולי. ראינו שהעם לא שומע בקול השם, ומה הוא עושה? הוא קורא ברית ליושבי הארץ. אז היינו מצפים שתבוא איזו אמירה אלוקית, שתעצור את ההיסחפות הזאת, שתזעזע, שתלך לאיזשהו מקום כזה, ואילו התגובה כאן היא בדיוק הפוכה. ואומר, לא אגרש אותם מפניכם. עד הרבה, קחו, תמשיכו עוד יותר. והיו לכם לצידים, ואלוהים יהיו לכם למוקש. מה זה? פתיחה לתקופה. וקדוש ברוך הוא אומר, בדרך שאתם רוצים ללך, נלך, בגדול, לא קצת, אני הולך איתכם. ואז כולם בוכים. ויקרו שם המקום ההוא בוכים, ואמרנו, עוד בנקודת המוצא, עוד לפני שבאים לשם, ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. וכשמתארים שם של מקום עוד לפני שהרע בו האירוע, כאילו אומרים זה כבר סגור מראש, זה הכיוון. זה לא משהו שנולד בעקבות האירוע, אולי בעקבות האירוע רק נחשף, אבל זה סיפור עמוק שנמצא כאן, ובעצם הייתי אומר, יש פה איזה פרשייה שבעצם אומרת, עומק המציאות הוא כזה, העם נכנס לתקופת השופטים, וזוהי המשמעות. להתאמע בארץ, להיות חלק עם היושבים בה, כמו התיאור הארוך שראינו בספר, בפרק א', וזו מציאות עמוקה, משמעותית. זו האמירה הראשונה. האמירה השנייה, ראינו אותה בפעם הקודמת, והיא הולכת אחורה, חוזרת לספר יהושע, לפרשייה מוכרת, וישלח יהושע את העם, והלכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ, זוהי פרשייה שכולנו מכירים אותה, ציטוט כמעט מילה במילה. והפרשייה הזאת מתארת את יהושע ואת ההכנה שהייתה לו בסוף התקופה, כן, לשלוח כל אחד לנחלתו לקראת הדרך החדשה, מפזרים את הקולקטיב, מפזרים את הממלכה, וכל אחד הולך לנחלתו, יהושע כביכול הכין את הקרקע, אז אם הוא הכין אותה, אז מה הבעיה? אז למה שזה לא ילך לשם? ובאמת ויעבדו את העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים. טוב, כל זה היה בתוכנית, אבל וימת את יהושע ויקברו אותו, ואז גם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ויקום דור אחריהם אשר לא ידעו את אדוני, וגם את המעשה אשר עשה לישראל. התוכניות שמתוארות כל כך יפה בספר יהושע, לא עומדות במבחן המציאות. יהושע אמנם הכין את הקרקע, אבל השבר במותו, ובמותם של כל אלה שראו את הדור הקודם הוא גדול, וקם דור חדש אשר לא ידעו את השם ולא ידעו את המעשה אשר עשה לישראל, והם באים מעמדה אחרת, מנקודת תצפית, נקודת מוצא אחרת, וממילא אין סיכוי. ומיד ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם ויעבדו את הבעלים וכל ההמשך. אז אמרנו יש כאן חזרה על ספר יהושע, אבל זה הולך למקום אחר לגמרי. ספר יהושע זה התוכנית וההתחלה של הגשמתה, ואילו ספר שופטים חוזר על אותם פסוקים בפרספקטיבה אחרת, הוא מראה, זה לא הצליח, זה הלך למקום אחר לגמרי. אבל, אז לא אבל, לפני שאני ככה ממשיך הלאה, אני מנסה לראות תמונת מכלול, אני שואל, מה יש כאן? מה יש כאן בתוך התיאור הזה? מה הוסיף לנו הסיפור הזה? שלא ראינו אותו רגע לפני כן. אז הייתי אומר, יש כאן מפה גדולה, מפה של, הייתי אומר, מפה היסטורית, איזושהי, הייתי אומר, פרספקטיבה שמראה מי יהושע ועד לכאן, איזה סוג של עבודה הייתה שם ואיזה סוג הייתה כאן. אם תרצו, אינני זוכר אם אמרתי את הדברים הפעם הקודמת, אבל הפעם אני רוצה לומר אותם, כי הם באמת משמעותיים, תחת אותה כותרת. מה שאני רוצה לומר, יש פה הסבר עמוק, למקום שהדור נמצא פה. ומהו ההסבר? בואו נראה אותו. חזרנו על אותם פסוקים, אבל מה? בספר יהושע החיתום היה במילים ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע ואשר ידעו את כל מעשי אדוני אשר עשה לישראל. ידעו את כל מעשי השם. יש פה ידיעה, יש פה איזו השגה עמוקה. מגיעים לספר שופטים, עומדים ומצטטים כמעט מילה במילה את אותו פסוק, אבל משנים. מהמשקפיים של ספר שופטים, מה שנקרא ידיעה בתקופת יהושע, איך מגדירים אותו? קיבל שם אחר לגמרי. ומהו השם? ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשי השם. למה אתם קוראים לזה ראו? הרי כתוב אשר ידעו בספר יהושע. אז מה התשובה? מה?
אם זה לא חלחל עמוק, משהו זה לא ידיע לראייה.
יפה. עכשיו שאנחנו חיים בדור שיש לו כבר תביעה רוחנית פנימית יותר. דור הכיבוש עסק בגוף. עכשיו באים למשמעות, באים לבקש קשר עמוק לארץ, לחיים, ממקום יותר פנימי. אז זה כבר אשר ראו את כל מעשי השם. ופה לא כתוב, אבל פה הגדול. גם הביטוי הפיזי הגדול, כאילו, בסדר, ראו את מעשה השם הגדול, וזה הרושם, אבל לא יותר מזה, ואם למישהו יש ספק, אז שימו לב, וגם כל הדור ההוא, שראו את המעשה הגדול, נאספו אל אבותיו, ויקום דור אחריהם אשר לא ידעו את השם. פה מתוארת מה? ציפייה של הדור הבא לידיעה, אבל עוד אין כלים לידיעה, כיוון שאין כלים לידיעה, וגם את המעשה אשר עשה לישראל, אז ויעבדו את הבעלים. שומעים? טוב, מי שלא היה בפעם הקודמת זה קצת מהר, אבל אם אני בא לומר, אז הפרשייה הראשונה, פרשיית המלאך אומרת, יש פה הבחנה עמוקה מאוד. אז בא המלאך ואומר, זוהי הבחנה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותה ומעצים אותה ובוכים. זו נקודת מוצא. נקודה שנייה באה ואומרת, הסיבה לדבר הזה זה דור שלא ראה את המעשה הגדול, נכון? לא היה לו אירועים גדולים, היסטוריים כאלה של שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון וכיבושי ענק ובקיעת ים, בקיעת הירדן, לא היה לו ניסים. ומה שבעצם נאמר פה זה שהדור הזה אומר, טוב, לכם היה ניסים, אתם ראיתם, אנחנו לא ראינו. אנחנו מבקשים מה? מבקשים בסדר, לא נוכל לראות, לא היינו שם, אין חוכמות. אז מאיפה יוצרים את המפגש שלנו עם הקודש? מאיפה יוצרים את המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא? רק מבפנים, כי אין לנו את האירועים הגרנדיוזיים, הגדולים, האדירים האלה. אין לנו את זה, אז אנחנו צריכים משהו אחר. והמשהו הזה עוד לא קיים. טוב, אז אנחנו הולכים לאלוהים אחר. היום אנחנו ממשיכים לשלב השלישי, ומה שעשיתי פה, צילמתי לכם איזשהו דף. תראו איך, אני ממליץ לעשות את זה בכל מקום. תראו איך פסוקים שנראים לנו פשוטים, אנחנו קוראים אותם. וכשמעמידים אותם באיזשהו מבנה, אתה רואה, המקרא מספר את הסיפור, אז נלמד אותם בפנים, נקשיב, וגם ננסה להבין מה בעצם התמונה הכוללת כאן יותר. יש לכולם. בכבוד. תראו. יש כאן שלושה פסוקים, הפסוקים כמו שאמרתי הם בעקבות השבר, אשר לא ידעו טוב אז אנחנו עובדים עבודה זרה. ושלושה פסוקים, הראשון, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני ויעבדו את הבעלים. תקראו למעלה עוד. ויעזבו את אדוני אלוהי אבותיו המוציא אותם מארץ מצרים, והלכו אל אחרי אלוהים אחרים מאלוהים עם אשר סביבותיהם, והשתחוו להם ויחיזו את אדוני. אם אני משווה את האינפורמציה של הפסוק השני לפסוק הראשון, על פניו היא חוזרת על אותו דבר במילים ארוכות יותר, אבל זה אותו דבר. למה זה אותו דבר? בפסוק הראשון, פסוק י' כתוב שהם עשו את הרע בעיני השם. זה כתוב גם בפסוק י' ב', ויעזבו את השם. ויעבדו את הבעלים, וילכו אחרי אלוהים אחרים. בראשון כתוב ויעשו את הרע בעיני השם, בשני כתוב ויחיסו את השם. נכון? בפסוק השלישי, ויעזבו את השם, ויעבדו לבעל ולאשתרות. לאשתרות. טוב, אז גם, ויעזבו את השם, ויעבדו את הבעלים, ויחיסו את השם, ויחרף השם בישראל. נכון? יש לי הצעת ייעול למחבר הנבואות. מה הצעת ייעול? בלי שום בעיה, הכל נכתב בפסוק אחד, לא חסר שום דבר. אלא מה? ברור לגמרי, זה לא נכתב בפסוק אחד, כי זה תהליך. תכף ננסה להבין מה התהליך, וכל פסוק חולק רשות לעצמו. זה דבר ראשון. אבל לפני שאנחנו נכנסים לתהליך במקום המפורט שלו, אני רוצה שנשים לב לדבר מאוד מעניין. אולי משהו גם לקחת אלינו, לעבודת השם שלנו, התרחקנו קצת מהמקום שמתואר פה. שימו לב. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים. ויעזבו את השם אלוקי אבותם, וילכו אחרי אלוקים אחרים. ויעזבו את השם ויעבדו לבעל ולאשתרות. בשלושת המצבים, כל אחד במקום שלו, תכף נראה, מתואר תהליך שבו מגיעים לעבודה זרה. אבל המקרא תמיד מתחיל מה בין העם לקדוש ברוך הוא, ואחרי זה, איך זה הגיע בסוף לעבודה זרה. הייתי אומר בניסוח אחר, כאילו יש פה, לא שיום אחד, פתאום התעוררה לעבודה זרה, והתעוררה לו יצר כל מיני דברים רחוקים שמשכו אותם והסיטו אותם מיד מעבודת השם. זה לא התנועה, תנועה יפוכה. משהו בינם לבין הקדוש ברוך הוא לא התקיים, וכיוון שזה לא התקיים, ולא הצליחו לממש את הקשר במקום הגבוה שלו, אז הם הלכו בסוף למשהו אחר. אבל המשהו אחר, הוא בא אחרי החלל, לא לפניו. הדבר הזה, הייתי נעצר כאן ואולי מסיים את השיעור פה, אילולא היה פה משהו שאני לא רוצה לוותר עליו. ובאמת להבין שאני חושב שהתיאור הזה הוא נכון היום שבעתיים. הרבה פעמים אנחנו רואים כל מיני תהליכים שהולכים לכל מיני מקומות. אתה אומר, אתה נבהל ויש לך איזה רצון ונטייה גבלת לצעוק ולזעוק וכן הלאה. אבל איפה זה מתחיל? זה לא מתחיל שם. אם הקודש נותן מענה עמוק, משמעותי, נותן חיים, נותן משמעות, נותן ידיעה, כמו שראינו, אשר לא ידעו את השם, זה הפתיח שהיה לפני כן. אז אם יודעים את השם, והאנשים בדור באמת מביאים את הדור למקום הזה, אז לא מגיעים לשם. וכשמישהו מגיע לשם, לפני שאתה צועק למה הוא שם, תעמול קשה לבנות את המקום הנכון, וממילא הוא לא יהיה שם. הוא שם כי לא בנית פה, כי לא נבנה פה עדיין הדבר הגדול והדבר המשמעותי. המבנה הזה נמצא במעבר בין החלק הקודם, אשר לא ידעו את השם, וממילא ויצאו הרע בעיני השם, ואז הם הלכו למשהו אחר, לא הלכו לפני שנסגר בעצם האופציה. אז יש פה נושא, הנושא הוא החלל, והליכה למקום אחר היא תוצאה. היא לא הסיבה. ואם לוקחים את זה ברצינות, אז זה הולך למקום אחר לגמרי. באסטרטגיה. לא אומר שבטקטיקה אין אפשרות גם לתת קצת מכה פה, מכה שם. אבל מי שחושב שזה אסטרטגיה, שהעמידה שלו מול המקום הזר הזה הוא במלחמה בו, זה חוסר הבנה עמוק ומשמעותי של הדברים. אני חושב שפה זה מתואר, אבל ברשותכם אני סוגר את הסוגריים. אז אם כן, יש לנו כאן שלושה תיאורים, כמו שאמרתי, שלושתם כביכול אומרים את אותו דבר. אז בואו ניכנס אליהם. התיאור הראשון, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם. יש פה תיאור של מה? של, קודם כל של עשייה. ויעשו. זה בעולם הפעולות. זה לא משהו בפנים, עדיין, נכון? אני עושה. ומה הם עשו? עשו דבר, הלכו על איזה מקום, שכששואלים, רגע, הקדוש ברוך הוא שמח וזה או לא, 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 זה רע בעיני השם. אבל יש פה הליכה לאיזשהו מקום, שהמקרא באיזושהי עמדה שיפוטית אומר, זה רע בעיני השם. נכון? אבל הם הולכים לאיזה מקום שהם הולכים אחרה. זה התיאורה. אחד, עכשיו שימו לב, ומהי התגובה האלוקית? אין תגובה אלוקית. זה רע בעיני השם, אבל לא כתוב שהשם עושה משהו. זה לא כמו ויחיסו את השם אולי בהמשך, שכבר יש משהו פוזיטיב בתגובה האלוקית. ואז אם כן, עושים את הרע בעיני השם, הולכים לאיזשהו רע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים. זאת אומרת, עושים מעשה, ובסופו של דבר, כאילו, תנו לי רגע לחשוב, באמת בהקשר של התיאור הקודם שאמרתי, למה עשו את הרע בעיני השם? כי על פניו ליבם נמשך למקום הזה. אז באמת אני עכשיו רוצה לחדד, התיאור שאמרתי קודם כל, עזיבת השם ואחרי זה הליכה למקום אחר, הוא אכן נמצא בפסוק י' ב' ונמצא בפסוק י' ג' בצורה מובהקת. ויעזבו את השם אלוקי אבותם והלכו אחרי אלוהים אחרים. אתם רואים? וגם, ויעזבו את השם ויעבדו לבעל ולהשתרות. ומה כאן? אז אני חושב שבאמת לא, כאילו, חשוב לדייק יותר. פסוק י' א' הוא בא בעקבות פסוק י'. זאת אומרת, בתוך הפסוק זה כבר כולו המעשה. זה כבר כביכול כמו ההליכה אחרי אלוהים אחרים, פה זה עדיין לא הליכה אחרי אלוהים אחרים, אלא מעשה, והמקום של הידיעה, כאילו, עזיבת השם נמצאת בפסוק הקודם, בפסוק י', כל פסוק י', הוא אומר, ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את השם, וגם את המעשה אשר עשה לישראל, כיוון שכך ויעבדו את הבעלים. אחרי שאני רואה את זאת, כבר הייתי מעמד אחרת את הפסוקים, כולל את פסוק י' כ... מתאר את שני השלבים בהקשר הזה, אבל אני חושב שהסברתי, כן.
למה הם התחילו לעשות פתאום את הרע? לפני שהם עזבו.
למה יעשו את הרע? בגלל פסוקיות. תקרא מה כתוב בפסוקיות.
שקם דור שלא ראה לזכור אותם, דור אחר, שלא ידע את השם,
לא, אני אומר, קם דור אשר לא ידע את השם. אין ידיעה, אין חיבור, אין פנימיות. אז אם אין פנימיות, אז הולכים למקום אחר. נכון, העזיבה תהיה בשלב הבא, אתה צודק, אבל אני כרגע אמרתי שיש פה מבנה משולש של אי ידיעת השם שמובילה להתרחקות. עזיבת השם מובילה לאלוהים אחרים. עוד עזיבה לבעל ולהשתרות, שבכולם המבנה הוא אותו מבנה. זה מה שאני אמרתי כרגע. עכשיו ננסה להבין את המעבר מי"א לי"ב לי"ג. אגב, שאני אומר את הדברים האלה, אז ליבי או רגליי לוקחות אותי לאיזה שיחה שהייתה לי לפני כמה שנים. פתאום היא ככה מזדקרת לי ואני אשתף אתכם בה. בא אליי בחור אחרי שהוא היה בצבא וחזר לישיבה והתחיל ללמוד. והוא בא ואומר לי, אני... יש לי בעיה גדולה. אני שואל אותו, מה הבעיה? הוא אומר, אני עצלן. אמרתי להם, מה? אתה אומר שאתה עצלן? אז הוא אומר, אני לא לומד כמו שצריך, אני לא מתמיד בלימוד, אני לא מגיע לסדרים, אני לא גומר סדר, אני מדבר, אני עצלן. שאלתי אותו, תגיד לי משהו, יש תחומים שאתה לא עצלן בהם? שאלתי אותו, עכשיו אני שאלתי אותו, תגיד לי, בצבא היית עצלן? הוא אומר, לא. אמרתי לו, כמה לא? הוא אומר, הייתי חייל מצוין. השקעת, כן. עמדת בזמנים, כן. עמדת במשימות, כן. אז אמרתי, אתה לא עצלן. הנה, מה זאת אומרת עצלן? אני אומר, שאתה לא עצלן. אז מה זה? ואז אמרתי לו, אני חושב שיש פה משהו אחר לגמרי. איפה שאתה מרגיש טוב, אתה מרגיש קשר למטה, שאתה עושה, אתה מרגיש שמה שאתה עושה משמעותי ומחיה לך כל רגע ורגע. אז אתה, יש לך כוח לעשות דברים במרץ גדול, הוא תאר לי יכולות גבוהות של מרץ, גם אני לא מכיר אותו כעצלן, אני מכיר את הבחור. אמרתי, אז איפה שאתה מחובר, אתה אדם חרוץ מאוד. אלא מה? בוא נגדיר את זה מדויק. איפה שאתה לא מצליח, הלב שלך לא נמצא, ואתה מרגיש שזה לא, אתה לא מרגיש שזה נותן לך משמעות, אתה לא מרגיש, אז במקום כזה, לא מרגיש טוב, או במקום כזה, אז אין לך כוח של עשייה. הגדרה אחרת לגמרי. זה מקום שגם אומר שאם אתה תצליח לחבר את עצמך בלימוד תורה, אתה תהיה בעל יכולות גדולות, אבל ההבחנה פה היא קריטית. אני חושב שזה, הסיפור הזה פתאום הזדקר לי מעין התיאור הזה שמתואר כאן. לא ידעו את השם, אז מה? אז עושים רע. אנחנו רעים? לא. אתם לא יודעים את השם. ומהחלל הזה, בסדר? אז נכנס משהו. אלא מה הבעיה? שאתם לא התקפיה? אבל זה דור שלם שהוא לא בהתקפיה. ואין ציפייה כזאת ממנו, ותכף נראה. זה משהו בעולם הפנימי ביותר, שהקדוש ברוך הוא אחראי לו, ולא בני אדם. טוב, יש פה הרבה שאלות שעולות מהמקום הזה. רגע, אז מה מקום לכישלון ומה לחטא? זה שאלות, זה לא שלנו. אנחנו פה רק חיילים בתוך המגרש הגדול, שהוא מנהל אותו, וככה זה אמור להיות. אז מה קורה פה? תכף יהיה לנו איזה, תהיה לנו עמדת תצפית מאוד מעניינת על המקום הזה. אבל לא לפני שאנחנו ננסה להבין את התהליך. מובן, דידי? מה? לאט לאט זה טוב. מה שמהר מהר זה לא טוב. אז בואו נראה. התיאור הראשון, כמו שאמרתי, עשיית הרע בעיני השם. ומה? עבודת הבעלים. הבעלים זה איזה שם כולל לעבודה זרה. תכף נראה איזה בעלים והשטרות או אלוהים אחרים מכל ה... מה? כן, הבעל הוא אל שיש בו צד של זכר. והשטורת או האשרה במקום אחר, זה אלה שיש את הצד של הנקבה. ושני צדדים ושני כוחות שונים מאוד זה מזה, זה דבר ראשון. שניהם עבודה זרה שהיא לא נקודתית, היא ככה מגלמת משהו הוליסטי, משהו רחב, משהו שבעל הכוחות כולם. כאילו מקביל לדבר הזה שהבעלים זה... איזושהי אלוהות ככה שחולשת על, על תחום של יצירת החיים, או תחום של הגשם, מייחסים אותו על, אותה לה. כן, בואו נראה. אז אם כן, השלב הראשון, לא יודעים את השם ועושים את הרע. רגע, האם עזבו אותו? לא עזבו אותו, נכון? כאילו, לא מתוארת פה... עדיין קשורים אליו, אבל לא יודעים אותו. טוב, אז אם אני לא יודע אותו, אז אני עושה את מה שאני רוצה לעשות. זה רע בעיני השם. אבל אני עושה את שרירות ליבי. זה התיאור הראשון. השלב הבא, שימו לב, ויעזבו את השם אלוקי אבותם. הם הוציאו אותם מארץ מצרים. שלב השני זה כבר עזיבה. אבל שימו לב את מי עוזבים. עוזבים את השם אלוהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים. זאת אומרת, יש כאן עזיבה של האלוקות, באיזה הקשר? של המוציא אותנו, ההיסטורי, הרחב הזה, נכון? האלוקים הגדול, כן, המוציא אותנו מארץ מצרים, וגואל את העולם, המקומות ה... איך נגדיר אותו? שומעים את המקום. האלוקים של התמונה הגדולה, אותו הם עוזבים, הם מוציא אותם מארץ מצרים. והלכו אחרי אלוהים אחרים, מאלוהי עמים אשר סביבותיהם. מה ההבדל אם כתוב, והלכו אחרי אלוהים אחרים, מאלוהי עמים אשר סביבותיהם, או ויעבדו לבעל ולהשטרות שאומרים את השמות שלהם. מה ההבדל?
מי שהגיע, הגיע. אין לי דווקא בהשטרות, לא הלכתי דווקא לתפיסה אחרת.
כן.
שתפיסה פה לא מתאים עלי.
אמרת חצי תמונה מצוין, שפה זה דווקא אותם, ופה זה לא אותם. אבל אתה אמרת על דרך השלילה, עכשיו תגידי על דרך החיוב, לא כתוב, והלכו אחרי אלוקים אחרים סתם. מאלוהי העמים אשר סביבותיהם. מתארים פה פוזיטיב, שתיגע בו רגע, מה אתה רואה שם?
מה, אז במקום של הסביבה, שם אני נמצא.
כן, אבל אפשר, נכון, טוב, התנועה היא מקטינה את זה. יש פה איזו משיכה שלא מתחילה מהאל, אלא מתחילה מהתמונה הגדולה של העם שעומד אחריו, כמו שביחס לאלוקים שלנו, המוציא אותם מארץ מצרים. זה לא המפגש החי, לא פה ולא פה. זה לא זהות של אל, וזה לא זהות של הקדוש ברוך הוא להבדיל במקום של הקדוש ברוך הוא, אלא הוא אלוהי, הוא האלוקים אשר הוציא אותנו ממצרים, עוזבים אותו, ולאן הולכים? לאלוקים אשר הוציא את העמים האחרים כל אחד ממקומו, או אלוהי העמים האחרים. יש פה הליכה, אין פה, הייתי אומר, זה לא מפגש עם האלוהים האחרים במקום החי שלו, אלא זה מפגש איתו באיזשהו משבר זהות, הייתי אומר, באיזשהו משבר שקשור, אנחנו יצאנו ממצרים, הוא הוציא אותנו ממצרים. התרחקות קצת מהאמיתות הגדולות והליכה למקום המקביל, אלוהים אחרים גם, הביטוי אחרים הוא ביטוי שבעצם אומר שגם ביחס אליו הוא יחס של אחור לאחור, הוא לא יחס של פנים, הוא לא מוצאים שם עדיין, עוד לא נמצאים מחוברים, זה לא נותן חיים, אבל זה שהוציא אותנו ממצרים, התרחקנו ממנו והלכנו לאלוהים אחרים אשר מאלוהי עמים אשר סביבותינו. ומה הייתי אומר, כשאומרים אחרים, זה אומר שגם בעיני העובד הם אחרים. שומעים את ההבחנה? כשיש להם שם, הם כבר לא אחרים. הם כבר הופכים להיות, כאילו, לא שזה לא אלוהים אחרים, אבל בהרגשה של העובד, הם כבר הפכו להיות משהו קרוב. כשהם בלי שם, זה אלוהים אחרים.
אני מתכוון לדבר על שאלה פשוטה, למה עברתם את השם, לא הוציאו אתכם על ישראל נניח. מה אחרים, כאילו מה, החלפת לעבוד משהו אחר,
אז
כאילו
מתארץ
בעצם השתתפות במרחב כזה.
התצרפות למרחב של העמים מסביב, אנחנו חלק מהעמים מסביב, התאמות בהם, נכון, נכון.
והם לא כאילו, לא מתוך חיבור,
באמת, אבל שימו לב עכשיו לדבר מעניין. שלב הבא, ויעזבו את השם, ויעבדו לבעל ולהשתרות. רואים תמונה? שלב שלישי, הם עוזבים את הקדוש ברוך הוא, במקום של המפגש, שדיברנו עליו שבוע שעבר, שכחתי את שמך. אבינו, אתה זוכר את השם עכשיו, רואים כל פעם שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום אחר, ופה זה השם במובן של המפגש הזה, של המפגש הישיר הזה, לפחות תיארתי אותו, זה מצד אחד, מה? אבל לא עזבו אותו, זה פעם ראשונה שעוזבים אותו.
מה זה, בבית גם יעזבו את השם אלוהים?
לא, הם עזבו...
כאן זה עזבו את אותו אלוהים, כאן בכלל עזבו אותו לגמרי.
פה זה עזבו, בוויכוח שהיה שבוע שעבר, בפסוק י"ב הם עזבו את האלוקים שאתם תיארתם, ובפסוק י"ג עזבו את האלוקים שאני תיארתי. הבנת למה? זאת אומרת, פה זה אלוקי, אשר הוציא אותם ממצרים, זה לא במקום של המפגש, זה לא במקום החי, זה במקום של המקום ההוא, כאילו, המופשט הזה, של ההיסטוריה, של העמים, של ה...
אלוקים הקשור אליהם, אותו זה אלוקים שיש לו קשר לעולם, זה שהוציא אותם.
לא, אני מדבר, ויעזבו, ויעזבו שמתואר פה, הלשון ויעזבו זה לשון רבים של הרבה אנשים. ואתה מדבר בתקופה שבה כל אדם נמצא איש לנחלתו, בכל הספר, מהתחלה ועד הסוף. וכשאתה מדבר איתם, הוציאו את עם ישראל ממצרים, המילה עם, ככה, פטסה כמה מאות מטר או כמה אלפי רגל מעל הראש. זה לא המקום שמתואר בשום מקום, הם לא נמצאים במקום. אני אומר, בי"ב, אבל המוציא אותם מארץ מצרים, אלוקי אבותם, המוציא אותם מארץ מצרים, זה משהו בזיקה, מה?
הקשר שהיה לאבא שלהם, לסבא שלהם, לסבא זברה שלהם, שצא ממצרים, את זה הם צריכים בי"ב. בי"ג הם בכלל צריכים את השם.
מי זה השם?
אלוקים שהוא לא קשור אליהם בכלל.
לא, אז פה אני חייב, לא, אז תסתכל. כשאומרים את השם, השם זה הוויה. הוויה זה המקום המפורש, המקום שמגלם את ה... זה מה שאמרנו שבוע שעבר, אפשר לתת על זה, לקחת את זה כנושא, אבל לראות אותו במקרא. אבל אמרתי שבניגוד לאלוקים, שמגלם את את החוקיות של הטבע, אלוהים לא תקלל ונשיא מעמך לא טהור, מגלם את המושג של שופט שמעמיד את הארץ, את התשתיות שלה, את החוק, את המבנה, את הסדר, את הדפנות, את המערכת, שכל המציאות עובדת על פיה, ואם אתה עברת עבירה, בא השופט ואומר, אתה רואה, עברת על הסעיף הזה ועל הסעיף הזה. הקדוש ברוך הוא במשפט מעמיד ארץ, והוא מעמיד את המציאות, וזה אלוקי, זה המובן הזה של החוק, של הטבע, קוראים לו. קוראים לזה דין, אבל לא דין במובן של דין. יוד קי וו קי, זה פרק ב' בספר בראשית, זה המקום של ההוויה, המקום של אהיה, המקום של הקשר, המקום של המפגש. המקום שהוא, פה המקביל שלו זה הבעל והשטרות, זה השם הפרטי. במובן, פה זה פרטי, פה זה לא פרטי במובן הקטן, פה זה, אבל זה כן במובן שיש מפגש במקום הזה. עכשיו אני אומר את הדבר הזה לא פה, אומר אותו בכל מקום, בכל פסוק במקרא, אפשר לקחת עליו אחריות אם אתה רוצה מכאן ועד סוף השנה, וכל פעם שמגיעים לשמות גם לנסות להבחין ולראות את הדבר הזה. אבל אני אומר גם ההקבלה פה. ודאי, ודאי, אז אמרתי, השם, השם מקביל, השם זה השם שמגלם את היכולת להיפגש עם הקדוש ברוך הוא במפגש של כביכול פנים אל פנים, המקבילה שלו בעבודה זרה, או ההיפוך שלו, ויעבדו לבעל ולהשטרות. אני אסכם, תראה אולי את התמונה. בשלב, בואו ניקח את התמונה בכללותה. בשלב הראשון, לא עזבו את השם. וגם לא עזבו את השם אלוקי אבותם. כאילו, עושים את הרע בעיני השם, לא יודעים אותו, עושים את הרע בעיני השם, והולכים, עובדים בעלים, באיזשהו מקום ראשוני כזה, של פעולות, לא של עזיבה, לא עזבנו אותו. לא היינו איתו יותר מדי קרובים, כי לא ידענו אותו, אבל אנחנו נמצאים, אנחנו לא פרשנו מתוך הקהל שעובד את השם בסך הכל, ואנחנו בפנים עדיין. זה נקודת מוצא. המקום השני, ויעזבו, לא עשיית הרע, אלא לעזוב את השם. אבל את איזה השם? שהוציא את אבותם ממצרים. הם חוזרים לזהויות הקמאיות שלהם, שמחזירות אותם הרבה הרבה שנים אחורה, לאיזושהי פרספקטיבה למקום הרחב שלהם. ואין פה התייחסות להשם במובן של המובן, הייתי אומר, האישי יותר, במובן שיותר כל אחד ואחד מהם נפגש איתו. ובמקביל, הם הולכים לאלוהים אחרים, גם לאלוהים אחרים שנמצאים במרחב של העמים סבותיו, מתקשרים לתרבויות, הייתי אומר, עזבו את התרבות שלנו, ובהקשר זה את השם שהוציא אותנו ממצרים, והיציאה ממצרים מגלמת, הוצאתי אתכם מארץ מצרים למשהו אחר. אז אנחנו לא במשהו אחר הזה, ואנחנו הולכים לדברים האחרים שמסביב. יש פה דבר לא פשוט, הייתי אומר מחודש ברמה שאני ממש נדהם ממנה, והיא שכאילו בשלב הזה עזבנו את הזהות הגדולה, אבל יש עדיין מה, לא עזבנו את השם בשלב השני, ולא הלכנו לאלטרנטיבה, לא נגענו בשורה התחתונה. כאילו, תשאל כל אחד, השם עוד קיים אצלנו. השטרות, חס ושלום, כאילו, יש איזה מקום, שנייה אחת, זה מקום שאני עוד יחד עם השם ואני לא עם השטרות. מה שאני בא לומר, את השם הם עזבו רק בשלב הבא. הם עזבו את השם אלוקי אבותם אשר הוציא אותם ממצרים, אבל את השם הם עוד לא עזבו, ועזיבת השם היא החוליה האחרונה, וברגע שהם עזבו את השם, אז הם באו והלכו לעולם המקביל, ועכשיו הם הולכים לבעל ולהשטרות, ועובדים אותם בהתלהבות כבר. זהו, אנחנו כבר שם. לפני כן לא היו שם. קודם כל רואים תמונה מבחינה פרשנית, לפני שאני נכנס פימה, מה יש פה? אתה רואה את התמונה הזאת? או שהיא נראית לך אחרת? מה מבולבל?
כאילו, ויעבדו את הבנים של הפסוק הראשון, כן נראה כפנייה לאיזושהי אלטרנטיבה.
תראו, הבעלים, קודם כל, תנו לי רגע באמת לראות, ויעבדו את הבעלים הזה, קודם כל אתה שם לב שהוא לא תחת כותרת של לעזוב את השם, נכון? אין עזיבת השם עדיין. עושים את הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים. כמעט הייתי אומר שעבדו את הבעלים יחד עם השם. כשהבעלים, באמת יש פה משהו שצריך להיכנס אליו, הוא נראה כמו שם כולל, אני לוקח את זה בהנגדה לתיאור האחרון, ויעבדו לבעל ולהשטרות. שם רואים התפרטות, ופה רואים איזשהו שם כולל, נכון? אז שם כולל והתפרטות, זה עדיין נמצא במקום של עובדים את הבעלים, לא התייחדות עם, רגע, זה בעל או אשר, לא, לא. משהו, שם כולל. כשאתה עובד שם כולל, זה עוד לא להיות בחוויה מול האל הזה שאני עכשיו אשתורת ואני עכשיו הולך לאשרה ועושה משהו באשרה. יש פה משהו, גם במובן שעוד לא עזבנו את הקדוש ברוך הוא וגם במובן של שם כולל. אז זה דבר אחד. עכשיו, באמת, השלב של העזיבה מופיע רק אחרי זה. והלכו, אתה רואה שבניגוד לויעבדו את הבעלים פה, והלכו אחרי. אתה רואה שוילכו אחרי זה משהו יותר, אני עזבתי את זה, ועכשיו אני הולך, תמיד הליכה במקרא, זה תנועה מהמקום שאתה נמצא למקום אחר. גם מבחינה רוחנית זה תמיד ככה. כאילו, אני חושב שפה דיברתי בפעם הקודמת, נכון, על אלי, אלי אומר לשמואל, שוב שכב, וילך וישכב. זה לא עשה מה שאלי אמר לו. אלי אמר לו, לשוב, והוא הלך למקום אחר. אף על פי שפיזית הוא הלך לו את המקום, אבל תודעתית הוא היה במקום אחר. ופה, והלכו אחרי אלוהים אחרים, זה, אתה רואה פה את התנועה. עכשיו, באמת ההערה שלך היא יכולה להיות משמעותית סביב השלב השלישי. פה אנחנו אומרים שזה ויעזבו את השם, שזה כבר הניתוק הגמור, ודווקא מעניין שהניתוק האחרון הוא מהמקום של הכאן ועכשיו, זה לא מובן מאליו. תן לי שנייה, אני עכשיו עוד רגע מנסה לענות. פה, ויעבדו לבעל ולהשטרות, ואתה שואל מה היחס בין זה לבין התיאור בפסוק י' א'. אז בואו נחשוב ביחד, יש פה שני הבדלים. הבדל אחד בפסוק י' א', ויעבדו את הבעלים. או כאילו, אתם יודעים מה, בואו נגיד את המוכר לנו. קודם לשון כולל ופה לבעל ולהשטרות. מה?
כאן מוזכר השם לא בתור אלוהים, אבל אותם, אלא השם הישיר. זה הרבה שאלה הם קישור עדיין עם הקדוש ברוך
הוא. נכון. אולי הם לא קשורים, ולכן הם עובדים דווקא את הבעלים, וזה הכעס. כאילו זה הרע שיש. לא עובדים, לוקים כללים. הם קשורים עדיין להשם, אבל הם עובדים...
אתה
אומר, פה, אנחנו ברוגז איתו, אז אנחנו עוזבים את הבעלים.
דווקא את
הבעלים. מעניין. אתה אומר, זה לעומת זה. פה הקדוש ברוך הוא נזכר, עיני השם, ואז הבעלים, אבל אז לפי דבריי, עבודת הבעלים היא עדיין לא עבודת הבעל והשטרות שנמצאת מאוחר יותר. אבל בואו נלך עוד צעד אחד קדימה, לא עשיתי את זה, ונעשה את זה ביחד. תראו, בואו ננסה להחליף את הניסוחים. בואו נקרא את פסוק י' ונחליף את החלק השני שלו בחלק השני של י' ג' ונראה מה ההבדל. בסדר? נניח שיהיה כתוב ככה, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, ובמקום ויעבדו את הבעלים, אנחנו נאמר, ויעבדו לבעל ולהשטרות. יש פה הבדל. מה ההבדל? בואו נחשוב. אנחנו עובדים את הבעלים. יש בעלים, נכון? ואנחנו עובדים אותם, כשלבעלים יש איזה הידועה שמגדירה אותם כנוכחים, כקיימים באיזשהו מרחב שמתואר פה, ואנחנו עובדים את הבעלים. שימו לב, מה ההבדל בין לעבוד את לבין לעבוד ל? שם, ויעבדו לבעל, מעבר לעובדה שזה לא שם אחד, זה פירוט לבעל. מה ההבדל בין ויעבדו את הבעל? נבודד את, את האמירות. ויעבדו את הבעל או ויעבדו לבעל? ויעבדו את, המילה את היא תמיד איזשהו תיאור, תראו, ויבדו לבעל, אני עובד לו, אני, הלמד, היא למד שמחברת אותי, נכון? אני עובד לבעל, זה למד של בחלם, שלמשהו מסוים, לתכלית מסוימת, יוצרת איזושהי זיקה בינינו, שאני לשם, לבעל זה תמיד הלמד יכולה למקום, הוא הולך לשם, הוא עובד לבעל, כל הקשר יוצר משמעות אחרת, אבל בכל אופן זה איזושהי מילת חיבור שיוצרת מילת יחס. כן, כמו, כן, זה ממש, יש הרבה מקומות שאפשר לראות את ה... פעם עסקתי בזה בהקשר לפרשת השבת אבדה לבחלם ולראות אותם, אבל בואו נניח כרגע לתיאור הזה, ונחזור אלינו. אז אם כן, לעבוד לבעל מגלם איזושהי עמדה של יחס והתבטלות, אבל מתחולל ביני לבינו משהו, והוא מתואר בלמד שמייחסת את העבודה אליו, בניגוד ל, ויעבדו את הבעל, הוא שם ואני פה ואני עובד את, ויש לי את המקום ויש לו את המקום. והעובדה שלא יש את המקום ולי יש את המקום, היא באמת מחזירה לתיאור שאמרנו לפני רגע, שבעצם אנחנו עדיין עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו עובדים את הבעל, אבל אנחנו עדיין עם השם בשלב הזה. בניגוד לתיאור ההוא, עזבנו את השם, אז עכשיו אנחנו כבר לא איתו, אנחנו במקום אחר. אנחנו במקום אחר, אז למה? עובדים לבעל, ועכשיו אנחנו יחד איתו. רואה את התמונה עכשיו? עכשיו, אני חייב להגיד שאני, הדבר מאוד לא פשוט בעיניי, מה שקורה פה כרגע. כאילו אם היו שואלים אותי, אני הייתי עורך את הפסוקים בסדר אחר לגמרי. פסוק י' א', פסוק י' ג' ופסוק י' ב' בסוף. ככה אני הייתי. ככה ההיגיון שלי הפשוט היה אומר. זאת אומרת, עשינו רע בעיניו, אחרי זה עזבנו את האלוקים במקום האישי והפרטי, ואחרי זה התחברנו למה? עזבנו כבר את התשתיות של עם ישראל, את יציאת מצרים, התחברנו לעמים במובן התרבותי הזהותי, והכל הלך לאיבוד. ככה הייתי אומר, ככה היגיון. שני. מה?
ככה זה באמת כתוב.
זה לא כתוב ככה.
זה לא כתוב ככה, עזבו את השם הזה, השם הקרוב אליהם, אלוהים של אבא, מה שאבא היה ככה צמוד אל אבא, הוציא את אבא, הוא השפיע עליי. הנה הוא, אני מכיר
אותך. אצלך קרוב לאבא זה קרוב אליי, ואצלי קרוב לאבא ולסבא זה אבא וסבא, ואני זה אני. ואני חושב שבספר שופטים זה המודל הזה, ולא המודל שאתה מתאר. אם אני מדבר על אלוהי אבותם, המוציא אותם מארץ מצרים, זה לדבר על השם, המוציא את המאות מצרים, לפני כמה זמן זה היה, כמה מאות שנים, 100-200 שנה. זה משהו היסטורי. גם המקבילה היא מקשה עליך. אני שואל אותך שאלה, אחרי אלוהים אחרים, שאין להם שם, מאלוהי עמים אשר סביבותיהם והשתחוו להם. זה משהו פרטי? זה משהו אישי?
בהתחלה אחרי שאין להם את הקשר האישי, אז נכנס את זה. זה מאוד הולך טוב. בהתחלה נכנס את הדברים מסביב ככה, מה שנכנס עוד לא עבודה. אחר כך
שעושבים
את השם לגמרי, הוא יצא
ממנו,
הוא
יתנתק
לגמרי, אז
אנחנו
מתחילים לעבוד את השם,
כל, את העבודה הזאת. לא מבין, והשם השני זה השם הרחוק יותר, י' כ' ו' כ', יש אליך קושיות כמספר הפעמים שהמקום הזה מופיע במקרא, כך מספר הקושיות עליך, אני חושב. כאילו, י' כ' ו' כ', תסתכל, אפשר ללמוד ביחד, מהחל מהפעם הראשונה שהוא מופיע במקרא, שה-י' כ' ו' כ' זה מקום של... של, 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 של המפגש הזה, של המקום הבלתי אמצעי הזה. אני, והמילה אלוקים מביא כבר למקום יותר רחב, ואבותם המוציא, טוב, אבל בסדר, הוויכוח לא ייגמר פה, זה פשוט לפתוח ולנסות להבחין בזה באופן רחב יותר, אבל ברשותכם בואו נלך לאיזה מקום, אני לא רוצה להישאר בשאלה, כן?
שהם עוזבים, עושים קצת רע, מתחילים לעשות קצת רע. אחרי זה אמרנו שיש פה, אין פה איזה ביטוי בעבודה זרה שמסביבותם. יש פה רק חוסר תוכן שגורם לרוחות נושבות.
הפסוק י"ב, ולכו אחרי אלוקים אחרים, אלוקים מסביבותיהם, והשתמעו להם, יש פה מין... קיצור, אין פה שום חיבור לאיזה עבודה זרה מסוימת. זה רק חוסר תוכן, עד... המקום הכי גרוע זה יעזבו כל נקודה, ובאלה כבר יעבדו לבעל, ולבעל זה נקודת חיבור כבר מסוימת, מצאו כבר חיבור ל...
נכון. מה שאמרת זה קודם כל מאוד נכון. אתה אומר, בציר של העבודה זרה, יש פה תהליך מובן מאוד. שבשלב הראשון עבדו את הבעלים, עכשיו ראינו שזה מבחוץ. בשלב שני, הולכים אחרי אלוהים אחרים, ועדיין לא מזוהים איתם. ובשלב השלישי, מחוברים אליהם. אל הבעל ואל השטורת, ואנחנו עובדים להם. זה נכון. אבל עכשיו אני רוצה, בוא נלך לתיאור המקביל ביחס ל... לקדוש ברוך הוא. השלב הראשון, עשיית הרע בעיני השם, זה בסדר. השלב השני, מה? לא שומע. בסדר. אני לא נותן ציונים אף פעם לאף אחד. בסדר מבחינת ההבנה שלנו את מה שכתוב, תמיד. אתה לא תשמע אותי אומר ביקורת לעולם, על שום איזה עמדה שאני שופט משהו חלילה, גם את הדורות ההם, גם כשהמקרא עושה את זה, אנחנו לומדים מה המקרא אומר, ואין לנו אמירה עצמית בעניין הזה, אז זה ודאי הכותרת. בכל אופן, אני חוזר אלינו, אז בואו נחשוב עוד קצת בדבר הזה, לפני שאנחנו מתקדמים. אז אם כן, החלק הראשון, עשיית הרע בעיני השם, החלק השני, איזשהו ניתוק מהמקום הרחב, הגדול, ההיסטורי. לפי דבריי, בתיאור של כל מה שאנחנו רואים כרגע, אני הולך עם התיאור שאמרנו בציר של עבודה זרה ומחפש את המקבילה שלו כאן, והייתי אומר איזשהו דבר טיפה מורכב. זאת אומרת, אני מבין כאילו, אחרי הכל, הדבר המשמעותי ביותר לדור הזה, זה המפגש החי, הידיעה, הידע. לא ידעו את השם. ואם כבר מגיעים למקום של עזבו את השם, אין משהו אחריו. כאילו, אם זה היה בסדר הפוך, שעוזבים את השם, אבל נשארים עם התשתיות של יציאת מצרים, לא, לא. הנושא של הדור זה הידיעה, ואם אין ידיעה אז אין כלום. והעובדה הזאת היא בעצם מעמידה בצורה יותר מורכבת קצת את התיאור של פסוק י"ב, וכאומר, לא שהם ידעו בשלב הזה את השם או משהו כזה, לא ידעו, אבל עוד לא עזבו אותו, כי עוד יש תקווה שאולי נמצא. אז בשלב השני, אנחנו התרחקנו מהמקום של ההיסטוריה ושל עם ישראל וכן הלאה. נגיד ככה, יש כמו קצת בדורות שלנו לפעמים, יש דורות שבהם הצד הלאומי וההיסטורי, נגיד העולם, הדגל של מרכז הרב, שמעמידה את הקדוש ברוך הוא בכלליות, בעולם הזה, מאוד בגודל שלו, אז זה מקום אחד. ואת המקום הזה הם כבר עזבו. ואז מה? עדיין יש תקווה, טוב, אז לפחות במגרש הפרטי אנחנו כאילו עזבנו את המקום הזה, אבל במגרש של ברסלב אנחנו רוצים, לא יודע אם ברסלב זה התיאור, אני לא חושב שברסלב זה התיאור, אבל ברשותכם, היודקי ובקי הזה לא נמצא בדור שלנו ממש, אני חושב ודאי שלא ברסלב, מגלמים את התיאור האחרון הזה של הציפייה עדיין, וכשזה בסוף לא התממש, אז הכל הולך לאיבוד. במילים אחרות, אני אומר שהסדר הזה הוא באמת משקף את העובדה שעד כמה היוד קי וו קי והבעל והשטרות הוא לב הסיפור. שכשהוא נפל אז הכל נפל, ואז לפני כן יש איזשהו תהליך של עזיבת עשיית הרע בשלב הראשון. אחרי זה עוזבים את התשתיות, אפשר אולי להסביר גם למה עוזבים את האלוקי מצרים, כי זה לא מדבר, כי זה לא נוגע, כי זה לא איש לנחלתו, זה לא לדעת את השם המקום הזה. אני חושב שהוא באמת לא, זה לא מקום של ידיעת השם. באמת זה לא נכון, גם היום זה לא ככה. זה מקום אחר, זה מקום של שכל, מקום של זהות, מקום של תודעה. זה מקום, מקום של השראה. זה לא מקום, זה לא ידיעת השם, זה לא נמצא שם. וידיעת השם, בסופו של דבר, מבחינת הדור, זה המבחן. וכשהוא נופל, אז הכל נופל. טוב, אני מפויס כבר עם המקום הזה, יש מקום... מה?
אם המקום של המסורת היה אתם הרבה יותר חלש, הם ראו חוויות כל הזמן.
הם לא ראו, הדור הזה לא ראה חוויות, אגב, הדור הזה לא ראה.
עוד לא היה להם מסורת רחוקה כמו אצלנו, שיש להם מסורת, מאב לאב, עשרות אלפי שנים. הם אצלם, זה כאילו אבא, סבא, סבא, רבא, נגמר. המקום של הסורת הרבה יותר קטן, לעומת המקום אצלנו. ולכן, הזיבה של זה היא קודמת לחיבור הפרטי.
כן, אני רק חושב ש... אבל זה מבנה, זה מבנה... אני באמת חושב היום שגם בדור שלנו המבנה הזה פתאום אני רואה שהוא קיים. כששאלתי, חשבתי על, על, על מודל אחר, שבו אין לי את הקדוש ברוך הוא ביומיום, כמו לעולם החילוני של היום. שאין את הקדוש ברוך הוא ביומיום, אבל את התשתיות הרבה פעמים את, מחוברים אליהם. זו הייתה המחשבה שלי, ואז שאלתי מה פשר העזיבה. אבל דווקא הייתי אומר, משהו מעין לפעמים תהליך שיכול לקרוא, גם בדורות שלנו, אני יכול להבין אותו, מעבר מתורה כללית לתורה פרטית, כשהתורה פרטית, לא במובן הקטן שלה, במובן של בקשת ההוויה הפנימית, במובן של הפנימיות שבה, שהיא, אז יש שלב, כן, אני חושב שזה התיאור.
מה?
לפי הפסוקים
פה, כאילו, התורה כללית נפלה לפני התורה.
נכון, נכון, התורה פרטית
אחר.
זה לא מה שהם תואר פה.
אני יודע, זה מה כאילו...
לא, אבל אני חושב שהשאלה, מאיפה אתה דן? זה, הכל זה שיקופים, התורה נבואה פה, זה לא מה שכתוב בעיתון, ולא מה שמנתחים גם בני אדם ברמות שלנו. יש פה, אני חושב, ניתוח של תהליך מבפנים, מבפנים לגמרי. ואני חושב שמבפנים לגמרי, יש פה, תנו לי לחשוב עוד יותר לעומק. זה קודם כל אני אומר, זה ניתוח של נבואה של התהליך. איזושהי, אמרנו, אני עושה, לא יודע את השם, אז אני עושה משהו אחר. לפי התיאור הזה, עדיין מפעמת בתוכם, משהו מהעולם הכללי, משהו מהעולם של הזהות, של התשתיות שאנחנו עומדים עליהן. עכשיו, אני מסכים איתך, אנחנו לא... זה לא מדבר. אשר לא ידעו, הפעם בהקשר הזה של... ועזבו את השם אלוקי אבותם. אגב, גם הביטוי אלוקי אבותם הוא מרתק. הוא אלוקים של אבותם, הוא לא שלנו. תראו איזה יופי מה שכתוב. אתה שומע עכשיו? אלוקי אבותם, זה הכי, זה, המילים מגלמות כמה זה רחוק. הוא לא שלנו בכלל. הוא אלוקים של אבותינו. לא ועזבו את אלוקים שלהם, הוא לא שלנו, של אבותינו. ומה לנו ולהם, זה נעלם. אין משהו מחובר. וזה תיאור, והמקום הזה, אני מסכים איתך, הוא בא מ... אבל אני אומר, הוא בא מבקשה של פנימיות. זה המקום שהוא בא, וכיוון שאין פנימיות, אז אתה אומר, לא שהפרט מפיל את הכלל, אני חושב שזה תהליך שעובר על כל העם, כל אחד, אגב, כל הלשון פה היא לשון של יחידים, הכל בלשון רבים, וכשזה לשון רבים, זה אומר שזה תהליך שכל אחד עובר אותו, זה לא האומה, זה לא הקולקטיב, אגב, אני כבר כמה חודשים בהקפדה, בכל פסוק שאני קורא במקרא, גוף יחיד, גוף רבים, על מה זה יחיד, יש אין סוף תובנות צומחות כל הזמן מכל מקום כזה. הפרשה הזאת כולה נמצאת במגרש של כל אחד ואחד. ביחד אנחנו בני ישראל, אבל זה מתחיל מהלב של כל אחד. זה משהו שקורה לכולם, לבנם של ישראל ביחד, אבל זה לא מתחיל ממשהו שהוא נמצא שם, זה מתחיל מכל אחד בלב. ואז מתואר פה, אני חושב שכאילו הלב הולך לאיזשהו מקום אחר, שהוא רע בעיני השם, אבל מה לעשות שאני נמשך לשם? אבל עוד לא עזבתי אותו. שלב השני אני שואל את עצמי, רגע, מה אני קשור לכל הדברים האלה? הם דברים גדולים, אבל זה אלוקים של אבותם, זה לא שלי. זה שלב השלישי, שני. בשלב השלישי, ואז במקום הזה, אני פותח את הראש לעמים אחרים, מה קורה שם? אולי משם תבוא הישועה. פה אין לי ישועה, פה זה לא מחובר. וגם שם אין, זה עדיין אחרים, אבל והשתחוו להם. זה יותר מושך מאשר הזהות שלנו, יותר נמשכת לשם. ובשלב השלישי, אז זה כבר במקום של ה... המקום של הקדוש ברוך הוא, במובן של ה... לא, לא, כאילו המקום האישי, המקום האישי הזה הוא כבר לא נמצא, ועכשיו נפרדים ממנו ברמה הרשמית, ואומרים, טוב, אז אין, אז אני הולך. ויעזבו את השם. ואז למה אני הולך? אני הולך בכל הכוח. בעל, אני משתחווה אליו, אני איתך. בעל, אני הולך להשתור. יש פה משהו אחר לגמרי מהתיאור, ויש פה... טוב, אני חושב שאני בכל אופן מרגיש שדורך על הרצפה. ככה גם בעקבות ה... בבית ראיתי את זה קצת מהר, עכשיו אני רואה את זה יחד איתכם, והתמונה נראית יותר בהירה. עכשיו, בואו תסתכלו דבר מעניין. בפעם הראשונה איך הקדוש ברוך הוא מגיב? מה? אין תגובה, נכון? כתוב שהם עשו את הרע בעיניו. אם הייתי שואל את הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר? מה הקדוש ברוך הוא היה אומר? רע בעיניי. נבוא אל הקדוש ברוך הוא בפעם השנייה, מה הוא היה אומר? אפילו לא. שימו לב, לא כתוב שהוא כועס, והלכו ויחיסו את השם. הם מכעיסים אותו, לא כתוב שהוא כועס. הם עושים פעולה שהיא מכעיסה, אבל עדיין נדייק, לא כתוב שהוא כועס, יש הבדל. נכון? זה פחות, זה בציר שלהם, זה הציר השני. הציר השלישי, אחרי שהם, מה שנקרא, חבל הטבור נקרא, והם עכשיו רואים פסל של בעל ומשתחווים לו, ויחרף השם. ויחרף השם בישראל, ויתנה ביד שוסים וישוסו אותם. וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. שימו לב, פה מתחיל חרון אף, זה דבר ראשון. דבר שני, אז בואו נסתכל, ויתנם ביד שוסים וישוסו אותם. וימכרם ביד אויביהם מסביב. מה ההבדל ביניהם? שימו לב, יש פה שני שלבים. שלב ראשון, נותן אותם ביד שוסים. מה זה שוסים? מה עושים השוסים? לוקחים לנו. נכון? וישוסו את הגרנות. לוקחים לנו משלנו. השלב הבא זה לא שלוקחים לנו, אלא מה? לוקחים אותנו, וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יוכלו לעמוד לפני אויביהם. אני אגיד רק כמשפט סיכום. שימו לב, אחרי שעובדים לאלוהים אחרים, מאבדים את העצמיות שלהם, גם ברמה האישית, גם ברמה המדינית, שהרי הלכו לאלוהים אחרים, ואחרי, עמים אחרים, ואחרי זה עם השמות שלהם, כן, אין יכולת עמידה מול האחר. למה אין יכולת עמידה מול האחר? היכולת שלי לעבוד מול מישהו שבא לי להיות שוסה, זה שאני נוכח, אני קיים, יש בי משהו שאומר לו, נאבק בו, נלחם בו, אבל אין בי יכולת מלחמה. אני שם, אני הולך אחריו, אני איתו. ובשלב ראשון וישוסו, בשלב שני, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם, חוסר זהות שמובילה לחוסר יכולת לעמוד על שלך. מה?
למה כאילו העניין הזה? הוא אומר בעצם שזה לא עונש, י"ד זה לא עונש.
אני אומר שזה תוצאה עמוקה.
תוצאה, כן, אבל למה...
אני אומר יותר מזה, שכל עונש במקרא, אני חושב שכל עונש במקרא הוא משהו שהשותפות האלוקית נוכחת בו, וצריך להבין את מקומה, אבל הוא משהו שהוא פשוט תוצאה עמוקה של המציאות. זה לא משהו שבא מבחוץ. כל דבר שקורה בעולם, הוא קורה מבפנים, הוא לא קורה מבחוץ. וזה, אנחנו ממש אפשר לראות את התהליך, זאת אומרת, אנחנו עזבנו את המקום שלנו, את אלו, מישהו הוציא אותנו ממצרים והלכנו אחרי אלוהים אחרים. אחרי זה עזבנו את אותו והלכנו אליהם, ומשתחווים לאלוהים של העם ההוא, והעם ההוא עכשיו בא להילחם איתנו. מה עושים? מה יש לי להגיד לו? העולם שרוחני שלו הוא צודק, אני לא נוכח, אני לא קיים, אין לי את המקום שלי כזהות, כהיסטוריה, כעם, כנוכחות, ואני באיזשהו מקום קיבלתי את טעם החיים במקום של האחר, ואז האחר הוא משתלט עליי. שוסה זה לקחת לי בכוח דברים.
יש עדיין אינסטינקט של בן אדם שלא מוכן שאנשים ישעבדו אותו, מה זאת אומרת?
האינסטינקט הזה הוא פונקציה של כבוד פנימי אישי שקשור לדרך, למורשת, להיסטוריה, לעם, למשפחה, לכל מה שאני מחזיק בתוכי כנוכח. ברגע שהדבר הזה מתמסמס, אז משהו בעמידה, עכשיו, אחרי הכל אתה צודק, לא כתוב שהם הלכו ואמרו, קחו אותנו, זה כושר עמידה, וכושר עמידה בוודאי תסכים, שכושר עמידה נפגע במקום שאני, אין לי את הגורמים המעצימים האלה, והי חרף השם מוסיף שיש פה גם חרון אף, שאולי תשובה לדבר הזה, זה לא שהם הפקירו את עצמם, אבל הם לא מצליחים, וזה חלק מהחרון אף השם, ואם קרם, יש פה משהו שהוא מעבר רק לתוצאה ישירה. אני רק אומר, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא מעצימה איזושהי תופעה שהיא אימננטית למציאות. היא פועל יוצא ותוצאה ישירה למה שהם עשו. ולא יכלו לעמוד על לפני אויביהם. למה? כי הם חלשים. כי אין להם את הכוח מבפנים. טוב, אנחנו מסיימים כאן. הדבר הזה כרגע, מבחינתי, הוא קושייה. אנחנו גומרים בשאלה. למה? כי רק בשני השלבים הקודמים אמרנו, יש פה הסבר עמוק שהעם לא יודע, ואין תורה גדולה שתיתן לו חיים, ולכן הוא הלך לשם. ואמרנו את זה כהגדרה, כתפיסת עולם. ולפתע הקדוש ברוך הוא חורע פה בנו, ואני חושב, למה אתה כועס? מת יהושע, הגענו לאן שהגענו, עמד המלאך ואמר ככה זה, אני עוד אוסיף להביא אתכם עוד יותר למקום הזה, מה רוצים איתנו? למה הקדוש ברוך הוא כועס?